ראש חודשים, בישונו לכם לחודשי השנה. כבר שאל רבי יצחק בתחילת ספר בראשית, מובא ברש"י, היה צריך להתחיל את התורה בחודש הזה לכם, שזה התחלת המצוות. ולמה התחילו בספר בראשית? הקדוש ברוך הוא רצה להודיע לעולם כולו שארץ ישראל נתונה לעם ישראל. כוח מעשה והגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם ומחלק את הארצות, ואת ארץ ישראל הוא נתן לעם ישראל. אז מה שצריך להחזיק בארץ ישראל עד הירדן זה לא מסיבות ביטחוניות, אלא מהסיבות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת, ולא רק עד הירדן. המצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים. גם המצווה הזאת קשורה בארץ ישראל. הגמרא במסכת ברכות אומרת, מספרת, רבי אבאו ומשתאי, כשירד רבי חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים ומקדש חודשים בחוץ לארץ. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, את רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטה. כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? אמרו לו, ללמוד תורה בנו. הכריז עליהם, אנשים הללו גדולי הדור הם, ואבותיהם שימשו בבית המקדש, כי אותה ששנינו, זכריה בן קבוטה לומר, הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל, זה היה בליל יום כיפור, היה קורא לפני הכהן גדול בספר דניאל. התחילו מטמא, והם מתארים. הוא אוסר, והם מתירים. מה שהוא אומר, הם אומרים על ההפך. כבר הכריז עליהם שהם אנשים גדולי הדור. הכריז עליהם, אנשים הללו של תשב הם, של תוהו הם, הם לא יודעים, לא יודעים ללמוד. הכל, הראש שלהם הופך את הכל. אמרו לו, כבר בנית, ואתה יכול לסתור? אתה כבר אמרת שאנשים הללו גדולי הדור, מה עכשיו אפשר להפך את הדברים הללו? כבר גדרת, אבי אתה יכול לפרוץ. אמר להם, ומפני מה אני מטמא ואתם מתארים? אני אוסר ואתם מתירים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים בחוץ לארץ. וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמר להם, גם עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים ומקדש חודשים בחוץ לארץ. אמרו לו, הנח רבי עקיבא בן יוסף, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. הוא היה גדול הדור, הוא יצא לחוץ לארץ, אז היה לו הזכות לעבר שנים ולקדש חודשים בחוץ לארץ. אז זה רק רבי עקיבא בן יוסף? אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. גם אני? אמרו לו, נכון, כשיצאת מארץ ישראל כך היה המצב. אבל הגדיים שהנחת נעשו תיישים. היו אז תלמידי חכמים צעירים, אבל הם גדלו, בינתיים נהיו גדולי תורה. והם נעשו תיישים בעלי קרניים, צריך להיזהר מהם. והם שיגרונו אצלך, וכן אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו, אם שומע מוטב, ואם לאו יהיה בנידוי. ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעים מוטב, ואם לאו, אם לא שומעים לאנשי ארץ ישראל, אז יעלו להר, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויחפרו כולם ויאמרו, אין להם חלק באלוקי ישראל. אתם רוצים לעשות תורה חדשה, להיבדל מחכמי ארץ ישראל? אז תכריזו על זה מפורש. מיד גאו כל העם בבחייה, ואמרו, חס ושלום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. שואלת הגמרא, וכל כך למה? מה זה כל כך נורא אם מקדשים חודשים בחוץ לארץ, אם מעברים שנים בחוץ לארץ, למה זה כל כך נורא? אומרת הגמרא, משום שנאמר כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. יש פסוק שהתורה צריכה לצאת מציון, מירושלים, לא ממקום אחר. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת? אין בתי דינים בחוץ לארץ? יש כאן על קופסאות, כל מיני קופסאות של מצרכים, בדץ לונדון, בדץ יוהנסבורג וכן, יש הרבה בדצים וכל מיני מקומות בחוץ לארץ, יש בתי דינים. מה הפירוש? כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים? מזה אנחנו לומדים שאסור בחוץ לארץ לפסוק הלכות, להושיב בתי דינים. את הפסוק הזה גם מביא הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, והמפרש שם שואל את השאלה הזאת, איך לומדים מהפסוק הזה שדווקא קידוש חודשים ועיבור שנים זה צריך להיות דווקא בארץ ישראל? מהפסוק הזה לומדים על כל התורה כולה ולא רק על קידוש חודשים ועיבור שנים. והוא אומר תשובה שעל כל פנים זה גם כולל קידוש חודשים ועיבור שנים, אבל התשובה הזאת היא לא שלימה, כי אז זאת אומרת שאסור לפסוק שום הלכה בחוץ לארץ. מה בין קידוש חודשים ועיבור שנים לשאר פסיקת הלכות? אסור לקבוע שום דבר בחוץ לארץ? אומר הנודע ביהודה, הצלח על מסכת ברכות, קידוש החודש זה הלכה מיוחדת במינה, שאין לה אח ורע בכל התורה כולה. קידוש החודש, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו אנוסים, אתם אפילו מזידים. בית הדין שקבע שהיום ראש חודש, מתי שהוא קבע שצריך להיות ראש חודש, קבע ראש חודש, זה נקבע. אפילו שהם עשו את זה בשגג, בטעות, ואפילו שהם עשו את זה במזיד. היה להם עניין שהחודש יהיה, ראש חודש לא יצא ביום ראשון, יצא ביום שני או ההפך, והם בכוונה סמכו על עדים שידעו שהעדים האלה לא כל כך נאמנים, וקידשו את החודש, והחודש מקודש. זה חידוש מאוד גדול, שונה מכל התורה כולה. בכל התורה כולה, בדין אין לו זכות לפסוק ולטעות. ואם הוא טעה, זה חוזר. ויש פער אליהם דבר של ציבור. שאם ציבור, אם בית הדין טעה, והורה הוראה לא נכונה, והציבור הלך אחרי ההוראה של הבית הדין, וזה היה בעניינים שחיובי קראת, אז כל הציבור צריך להביא קורבן, פער אליהם דבר של ציבור. זאת אומרת, בדין הגדול שטעה, חוזר בו. אין דבר כזה לפסוק שלא כדין. אם טעו ולא יודעים, אז אין ברירה לסמוך על בית הדין, אבל אם בית הדין מתברר שהוא טעה, אז הוא צריך לתקן את עצמו. התורה היא אבסולוטית, התורה היא מוחלטת, התורה היא לא, אם יש טעות צריך לתקן אותה. מה קורה בקידוש החודש? זה הלכה מיוחדת במינה, שהתורה נתנה רשות לבית הדין, ריבונו של עולם נתן רשות לישראל לקבוע חודשים, והם כאילו יוצרים את התורה, לא רק מבררים, כי בכל הלכות של התורה אז בית הדין תפקידו לברר מה התורה אומרת, מה האמת, מה נכון, אבל פה יש כוח לבית הדין לקבוע קביעה אפילו שהתמוטט, ואם הוא קבע כך זה נשאר. הדברים הם קצת צריכים, לא בכל מקרה הדבר הוא כך, אבל לכל פנים יש כוח לבית הדין לקבוע, לקדש את החודש, וקידש את החודש וטעה, לא חוזר. זאת אומרת, כאן ריבונו של עולם נתן לישראל כוח עליון, כוח מיוחד, ליצור תורה. על זה נאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ליצור את התורה, הלכה המיוחדת הזאת, היא שייכת רק לארץ ישראל. אלא מקרים חריגים שלא נשארו גדולים בארץ ישראל, באופן זמני, אז כמו רבי עקיבא, שהוא יצא לחוץ לארץ, אז אכן ניתן הדבר לקדש חודשים בחוץ לארץ. אבל אם יש חכמי ארץ ישראל, זה צריך להיות דווקא בארץ ישראל. הירושלמי מביא את אותו הסיפור, והסיפור בירושלמי הוא הרבה יותר מחודד. הירושלמי במסכת נדרים, בפרק שישי, כמדומני, זה מסומן כאן מירושלמי בדף חף ג', לפעמים זה לא בדיוק. חנניה בן אחי רבי יהושע עיבר בחוץ לארץ. שלח לרבי תלת איגרן. שלח לו שלוש איגרות גבי רבי יצחק ורבי נתן. שלח שני שליחים לחנניה בן אחי רבי יהושע. בחד הכתב לקדושת חנניה. תמסרו לו את האיגרת הראשונה, כתב באופן מאוד מכבד, לקדושת חנניה. אחר כך מסרו לו איגרת שנייה. באיגרת השנייה היה כתוב, בחד הכתב, גדיים שהנחת נעשו תיישים. כשיצאת מארץ, אז תלמידי חכמים היו צעירים, לא היו תלמידי חכמים גדולים, אבל עכשיו בינתיים נעשו תיישים. ובשלישית כתב לו, זאת אומרת, הוא רימז לו, כבר הגיע הזמן להחזיר את קידוש החודש לארץ ישראל. ובשלישית הוא כתב לו, ובאחד הכתב, אם אין את מקבל עליך, צא לך למדבר העתד, ותהיה שוחט ונכון יון זורק. כלומר, אתה פה נפרד מאיתנו. קדמית את האומה שער את האיגרת הראשונה, מסרו את האיגרת הראשונה, והוא קיבל אותם. תניאנה, מסרו את האיגרת השנייה, גם כן, טוב, ברוך השם, יש תלמידי חכמים מתפתחים בארץ ישראל, כיבד אותם. תליטה, אבל כשמסרו לו את האיגרת השלישית, שיפסיק לקדש חודשים, אז הוא התחיל לבזות אותם. אמרו לו, אתה לא יכול, כבר כיבדת אותנו מקודם. קם רבי יצחק וקרא, כתיב באורייתא. אלה מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע. כולם צעקו שם, שמעו, כולם, אלה מועדי השם. מה זה מועדי חנניה? מועדי השם. הם אמרו, אצלנו זה מועדי השם. פה זה מועדי חנניה. אמרו לו גבן, קם רבי נתן והשלים, כי מבבל תצא תורה ודבר השם מן הר פקוד. אמרו לא, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים. אצלנו, כי מציון תצא תורה, אבל אצלכם לא. גבן, ככה עם הלשון של הירושלמי, אמר לון גבן, הלך חנניה בן אחי רבי יהושע, והתלונן עליהם לרבי יהודה בן בטרה בן צבין. אמר לו, הם צודקים. אחריהם, אמר לו, מאין אני יודע אם שם באמת תלמידי חכמים גדולים בארץ ישראל? מי מודיע לי את הדבר הזה? ענה לו, כיוון שהם אומרים שכבר יש תלמידי חכמים גדולים בארץ ישראל, אז צריך לקבל את דברם. קם רבי יהודה בן בטרה ורכב על סוס והודיע לכל המקומות שעכשיו צריכים לקבל את קידוש החודש שמקדשים בארץ ישראל. ממשיך הירושלמי ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא, ביותר הן חביבים עליי זקני גולה, אבל חביבה עליי כת קטנה שבארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. אמנם אני מחבב מאוד תלמידי חכמים גם בגולה. מאוד חביבים תלמידי חכמים בכל מקום שהם, אבל חביבה עליי כנסת בארץ ישראל, לשון של הכת קטנה שבארץ ישראל, מסנדרין שבגדולה שבחוץ על הארץ. חביבה, תורת ארץ ישראל, יש לה חביבות מיוחדת במינה. הרמב״ם אומר שאם לא יהיו אנשים בארץ ישראל ולא יהיה בדין בארץ ישראל, לא יוכלו לקדש את החודש. הרמב״ם כך אומר במצווה קנון ג' בספר המצוות. אבל לא יהיה כדבר הזה שלא יהיה יהודים בארץ ישראל ושלא יהיה בית דין בארץ ישראל. כי חלילה וחס לשונו של הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא לא יכלה את אותות האומה. כלומר, לא יכול להיות שאותות האומה יכלו, כי בלי יהודים בארץ ישראל, כאילו אותות האומה הם מתבטלים, כי אומה של האומה מתבטל. לא ייתכן כדבר הזה. ולכן, הוא אומר, אם אנשים בחוץ לארץ יקבעו קידוש החודש, על פי דעתם, ולא יהיו חכמים בארץ ישראל שהם יקבעו את זה, לא יתקדש החודש. המפרשים שואלים על הרמב״ם. היו תקופות שלא היו יהודים בארץ ישראל, ולא היו בתי דינים בארץ ישראל, ואח הרמב״ם אומר שלא אפשר לקדש חודשים בלי שיש בית דין בארץ ישראל. ולכן הראשונים אחרים מפרשים שאיך אנחנו מקדשים היום את החודש. אנחנו לא מקדשים היום, כבר קידשו הראשונים לכל הזמנים לעתיד על פי החשבון, עד שתתחדש הסנהדרין והסמיכה ויוכלו לקדש על פי הראייה. אבל עד אז הלל השני, בזמן שעוד הייתה סמיכה בארץ ישראל, הוא קבע סדר של קידוש חודשים מכאן ואילך עד ימות המשיח. אבל הרמב״ם לא אומר ככה. הרמב״ם אומר שקידוש החודש הוא נעשה על ידי בדין בארץ ישראל. ואם לא יהיה חלילה, חלילה שלא יהיה כדבר הזה, אבל אם תיאורטית, כן, בלי יהודים בארץ ישראל, בלי בדין בארץ ישראל, לא יתקדש החודש. כך אומר הרמב״ם. הרלב"ח בקונטרס הסמיכה, הרלב"ח זה רבי יהודה רבי לוי בן חביב, הוא היה בארץ ישראל בזמן הבית יוסף, הוא היה רבה של ירושלים. הייתה מחלוקת גדולה בין ירושלים לבין צפת. בצפת רצו לחדש את הסמיכה, כידוע. בזמן מרי בי רב, הוא היה הרב של צפת ורבו של הבית יוסף, וגדולי תורה רבים היו באותה התקופה בצפת, והם חשבו שהגיע הזמן לחדש את הסמיכה. ולא רק חשבו, ביצעו. וכל חכמי צפת, על פי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שאם כל חכמי ארץ ישראל יתאספו ויקבעו מישהו סמוך, כך אפשר לחדש את הסמיכה. אז הם, מכיוון שהם היו רוב חכמי ארץ ישראל, בצפת היו רוב החכמים, אז הם עשו מעשה וסמכו את מרי בי רב, ומרי בי רב סמך כמה מתלמידים, ביניהם את הבית יוסף. שלחו את המכתב אותה לירושלים וביקשו שגם הם יצטרפו לזה. חכמי ירושלים לא הסכימו. הם אמרו שהפשט ברמב"ם הוא לא כל כך ככה, אפשר לעשות אחרת, וזה ספק, ולא הסכימו. ונוצרה מחלוקת גדולה בין חכמי ירושלים וחכמי צפת, ועל זה נכתב קונטרס הסמיכה, קונטרס הזה, בסוף מרי בי רב, בסוף מרלב"ח, בספר מרלב"ח, התשובות מרלב"ח. ושם הוא עוסק ברמב״ם הזה. והוא משיב. הוא אומר, מסביר את הרמב״ם. שלא צריך בית דין בארץ ישראל כדי לסמוך. כלל ישראל בארץ ישראל זה בית דין. כי הרי כלל ישראל בארץ ישראל יכולים לסמוך. אז אם הם יכולים לסמוך, יש להם כוח של סמוכים לעניין, כי הרי הם יכולים לסמוך. אם הם יכולים לסמוך, אז יש לה, הכוח הזה שיש להם, בכוח הזה הם יכולים גם לקדש את החודש. וזה מסביר את הרמב״ם בהלכות, הרמב״ם שאומר שמוכרח להיות על ידי חכמי ארץ ישראל. אמנם הרלב"ג, כמו שאני אמרתי, הוא לא כל כך הסכים להכרעה הזאת לסמוך על הרמב״ם בזה, אבל על כל פנים, לפי שיטת הרמב״ם, הרמב״ם משיטתו מתורץ. הרמב״ם שאומר שאפשר שכל כלל ישראל בארץ ישראל לסמוך, אז על פי זה יוצא שתמיד לארץ ישראל, חכמי ארץ ישראל, לדרים בארץ ישראל יש כוח של סמוכים, והם יכולים לקדש את החודש. זאת אומרת ככה, נגיד שבארץ ישראל אין מומחים שיודעים להגיד מתי יהיה ראש חודש. שלחו לחוץ לארץ ושאלו מתי צריך לקבוע את החודש, וחכמי חוץ לארץ אמרו להם, הזמן הנכון לקבוע את החודש זה ביום ראש חודש שבט, ביום חמישי. כן. שמעו את זה חכמי ארץ ישראל, קיבלו את זה, הסכימו לזה. אז זה שהם הסכימו וקמו בבוקר בראש חודש שבט ואמרו מקדש ישראל וראשי חודשיים, נתקדש החודש. מקודש החודש מקודש. זאת אומרת, אנחנו היינו שותפים בקידוש החודש השנה בראש חודש שבט. כל אנשי ארץ ישראל הם ביחד שותפים, חכמי ארץ ישראל בעיקר כמובן, וביחד הם קובעים את קידוש החודש, עד שיהיה סנהדרין סמוכים. מלמד אותנו הרמב״ם את הכוח של ארץ ישראל. בארץ ישראל יש כלל ישראל. בארץ ישראל, חכמי ארץ ישראל הם הסמוכים. מה יהיה? היום יש הרבה חכמים גם בחוץ לארץ. הרוב כבר אנחנו חושבים שהם נמצאים בארץ ישראל, אבל יש בכל זאת תלמידי חכמים שבחוץ לארץ. אם ירצו לחדש את השמיכה, האם צריכים להתחשב בכל חכמי ישראל? לא. בכל חכמי ארץ ישראל. אלה שנמצאים פה. הווה אומר שמצוות קידוש החודש היא גופה גם כן מלמדת אותנו על מעלתה של ארץ ישראל. ארץ ישראל בה מתחדשים קדושות הזמנים. קדושת הזמנים מתחילה מראש חודש. בראש חודש אנחנו מקדשים את ראש חודש, ועל ידי זה שמתקדש ראש חודש אנחנו גם מסתדרים סדרי הזמנים, מתי פסח, מתי שאר החגים, הם נקבעים על פי החודשים כמובן. וזה הקדוש ברוך הוא נתן לישראל. אנחנו אומרים מקדש ישראל וראשי חודשים. ישראל קדשינו לזמנים. ישראל קדושים, והקדוש ברוך הוא נותן להם כוח לקדש את הזמנים. קדושת הזמנים על ידי ישראל. הכוח הזה של קדושת הזמנים הוא גם מתפשט לשבת. כוח של ישראל לקדש. אמנם שבת היא קביעה וקיימה, ולא צריך, לא על ידי הקידוש שאנחנו מקדשים בשבת, נוצרת השבת, אלא השבת היא קבועה מששת ימי בראשית, אבל הקידוש שאנחנו עושים הוא יוצר עוד תוספת של קדושה בשבת. והזוהר אומר שבשבת ביום לא צריך לעשות קידוש, כי שבת ביום הקדושה כל כך גדולה כבר מעצמה שלא לא צריך לעשות קידוש בשבת ביום. אבל בלילה זה עדיין, זה לילה, זה פחות מיום, אז יש פחות קדושה עצמית, וצריך לקדש את השבת על ידי קדושת על ידי הקידוש השבת מקבלת עוד איזה מדרגה של קדושה. כבר דיברנו על זה, זה כך צריכים גם להסתכל על ההבדלה, שההבדלה, אסור לאכול לפני ההבדלה, אסור לעשות מלאכות לפני ההבדלה, אז יש בזה מחלוקת הפוסקים, אם אסור שום מלאכה, לפני שאדם יבדיל, לפחות יגיד המבדיל, אז לפני שהוא אומר המבדיל בין קודש לחול, או מתפלל מעריב שאומר שם את ההבדלה בתחו נתנו, אז אסור לעשות כלל מלאכה, כי ההבדלה היא מתירה, כמו שהקידוש הוא מקדש, ההבדלה היא מתירה מפסיקה את השבת, כאילו. השבת פוסקת מבחינה מסוימת מעצמה, אבל צריך כאן עוד איזה, גם מצידנו, אנחנו שותפים בקדושת הזמנים. על כן אנחנו דוחים את ההבדלה כמה שאפשר. כשיש מצבים כאלה שלהקדים או לאחר, אנחנו דוחים על מנת להמשיך את הקדושה, את הקדושה של השבת. אנחנו ממשיכים בפרשה. פרשת בו, פרשת יציאת מצרים. בפועל. ויש מצווה מיוחדת לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. ויש מצווה מיוחדת לספר ביציאת מצרים בלילה הזה. שתי מצוות. מצווה אחת לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך לרבות את הלילות. ככה דרש בן זומא. ואנחנו פוסקים ככה להלכה. אבל יש עוד מצווה, לספר ביציאת מצרים בלילה הזה. מתי שיש מצה ומרור מונחים לפניך. יש כאן תמיהה גדולה. מתי הייתה עיקר היציאה? בלילה או ביום? אם היה עיקר היציאה ביום, אז היה צריך לעשות את יום הסדר, לא ליל הסדר. לספר המצווה, לספר מיציאת מצרים ביום. ביום הזה יצאנו ממצרים, בעצם היום הזה. פה צריך לספר את הסיפור, כי זה השיא של כל המהלך הזה. ועכשיו, ביום יצאנו ממצרים. והנה אנחנו רואים ככה, שהסיפור של יציאת מצרים דווקא בלילה. ולזכור את יציאת מצרים כתוב כל ימי חייך, הלילות יש ריבוי, כל לרבות את הלילות. היה צריך להיות, אם העיקר זה בלילה, היה צריך להיות כל לילות חייך, כל לרבות את הימים, כי העיקר זה הלילה, בלילה יצאנו ממצרים. אז מה, כלומר המצוות האלה הם מצוות הסיפור דווקא בלילה, מצוות הזכירה היא קרה ביום וגם בלילה. קשה. מתרץ בעל מעשה ניסים בהגדה של פסח. הוא אומר שבאמת לכל מצווה מהמצוות האלה יש תפקיד אחר. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? לאדם שמצא איזה תינוק מושלח ברחוב. עזוב. והוא רחם עליו. היה התינוק הזה פצוע, חולה, מלא צרות ויסורים, סובל. הוא הביא אותו לביתו, רחץ אותו, הכיל אותו, הלביש אותו, טיפל בו, נתן לו מקום לגור, גידל אותו. ואת לאט הוא גדל ונהיה נער ובחור ודם, וחיתן אותו והוא כבר דם מבוגר. והנה הילד הזה מספר לכל האחרים, האיש הזה הוא איש מאוד טוב. יום אחד הוא מצא אותי זרוק והוא הכיל אותי ולקח אותי הכיל אותי והשקע אותי ורחץ אותי ונתן לי בגדים. הוא טיפל בו מאז ועדנה. הוא גידל אותו, הוא הסיע אותו, הוא חינך אותו, לימד אותו, לא מספר. בלילה, ביום הזה, קרה איזה דבר מאוד יפה מצידו. ככה זה יפה לספר. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים. אבל הוא מלווה אותו כבר 3,000 שנה. וכל הזמן מטפל בעם ישראל, נותן ומחזיק אותו. בנית נבנו בית המקדש וכו' וכו' וכו'. כל יום אנחנו מספרים, פעם אחת קדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. זה יהיה מה כל הדברים. הוא זן ופרנס לכל, הוא מיטיב לכל, הוא מכין מזון לכל בלותיו השם. כל הזמן הוא מטפל בנו. מה זה המצווה הזאת? מסביר מה למעשה הניסים, שבעצם מה שאנחנו אומרים וזוכרים בכל יום ויום, את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, אנחנו אומרים לא שהקדוש ברוך הוא אז הוציא אותנו, היינו עבדים, והקדוש ברוך הוא שחרר אותנו מעבדות. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לא לעם. כל התוצאות ממי לנובות, ועכשיו אנחנו שלו. זה מצוות זכירת יציאת מצרים. אנחנו עם השם. לא לזכור פעם הקדוש ברוך הוא היטיב איתנו יותר מאוד, מאוד באופן יוצא מן הכלל. אלא הקדוש ברוך הוא לקח אותנו אז אליו. עכשיו אנו עמו. כמובן מתוך כך כל הדורות הקדוש ברוך הוא מטפל בנו. אנחנו עמו וצאן מרעיתו. זה הזכירה. והזכירה באמת היא קרה ביום, כי ביום יצאנו ממצרים. הסיפור שאנחנו צריכים לספר בלילה, זה באמת הסיפור על אותו, על האירוע, על המוראות שהיו אז. כל השיא של האירועים שהיו אז, זה היה מכת בכורות. זה היה ויהי בחצי הלילה. זה היה השיא של השיאים, שכבר הקדוש ברוך הוא אמר למשה בהתחלה שהוא ייתן להם מכת בכורות ואז הם יצאו ממצרים. כל התהליך הזה התפתח, 10 המכות, לאט 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 לאט, עד המכה שהיא השיא שבשיאים, והייתה היא כמובן בלילה. וכיוון שהיא הייתה בלילה, אז אנחנו מספרים את הסיפור של היציאה ממצרים. כלומר, הסיפור, התודה על מה שאירע ביציאת מצרים, זה שייך ללילה. והזכירה, מצוות הזכירה, זה שייך ליום, לכל הימים. כל הימים אנחנו אומרים, הוא אלוקינו, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו. מאז ועדת. זכירת יציאת מצרים, זה כאילו להגיד, יש לנו אבא. יש לנו מטפל, אנחנו לא לבד. ריבונו של עולם הציל אותנו אז, ואנחנו עכשיו שייכים לו לכל הדורות. כל הסיפור הזה, כל המהלך הזה שאנחנו קראנו בפרשיות האחרונות, הכל במגמה, לא רק, זה לא לצאת מעבדות לחירות בלבד, אלא אנחנו יוצאים ממצרים לארץ ישראל. המגמה ארץ ישראל. והיה כביכה, כמו שאנחנו אומרים כאן, בסוף, קדש לי כל בחור, פטר קוראיכם בבני ישראל. והיה כביכה, השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. הזכרנו את זה, אבל בימים האלה צריכים להזכיר את זה עוד פעם. אומר רש"י, נתנה לך, כאילו נתנה לך בו ביום, ואל תהי ביניך כירושת אבות. כתוב בפסוק, והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, לך ולאבותיך הוא נשבע. הוא נתנה לך. כל אחד צריך להרגיש ולחשוב שכאילו הקדוש ברוך הוא נתן לו את ארץ ישראל. לא שהוא נתן לאבותינו ואנחנו יורשים. הוא נתן לכל הדורות, לכל אחד ואחד את ארץ ישראל. ארץ ישראל, כל אחד יש בו שייכות מיוחדת. כמה פסוקים לפני כן, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כל אחד צריך להגיד לי. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, כמובן כולנו יצאנו ביחד, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא יכול להתייחס גם לכל אחד באופן פרטי, כאילו עכשיו רק הוא מתייחס אליו. הזכרנו פעם את דברי הרב, אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. המילה אלוקיי בלשון יחיד היא קצת תמועה. מה, יש לי אלוקים פרטי? אלוקי העולם, אלוקי ישראל, אלוקי הכל. מה זאת אומרת אלוקיי? אומר הרב שם שאדם צריך להרגיש כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא מטפל בו כאילו רק הוא נמצא בעולם. זה הכישרון האלוקי שיכול לעשות את זה, לטפל בכל אחד כאילו רק הוא נמצא. זה לא יכול כל אחד לעשות. מי שהולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא גם כן יכול צדיקים מיוחדים. ראינו את זה אצל מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, שהוא היה, כשהיה מישהו נמצא אצלו מדבר, הוא היה מתייחס אליו, היה כאילו לא מתחשב בשום דבר. עכשיו הוא שלו, כולו שלו. והתלמיד היה מרגיש כאילו הרב צבי יהודה אוהב רק אותו. אחר כך בא תלמיד אחר, הוא אומר, הרב צבי יהודה התייחס אליי כאילו אני בן יחיד שלו. אחר כך עוד אחד בא ככה, אז היה לו הרבה בנים יחידים. כל אחד הרגיש כאילו ממש, הוא יחס מיוחד, הוא לא מתאר לעצמו שהוא מתייחס אל אחרים כמו היחס הזה. ריבונו של עולם יכול לעשות את זה בוודאי, וכל אחד מרגיש כאילו בן יחיד אצל הקדוש ברוך הוא. אני, הקדוש ברוך הוא, נתן לו את הארץ הזאת. הוא נתנה לך להרגיש. ואותו דבר יציאת מצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לראות, הקדוש ברוך הוא רצה שאני אצא ממצרים. גם עוד אחד, אבל הוא רצה שאני, שכל אחד ואחד בכל הדורות, כאילו יציאת מצרים, יציאה של כל ישראל ומצרים. לדורותיו, הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל, את כל אחד ואחד. לראות את עצמו כאילו, הוא, הקדוש ברוך הוא לקח אותו והוציא אותו. בכל יום, ולא רק, לא רק פעם אחת, אלא זה צריך להיות בכל יום, כאילו נתנה לו בו ביום. כל יום הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו נותן לכם את ארץ ישראל. עכשיו צאתי אתכם ממצרים. כלומר, כל יום ויום התחדשות של יציאה, התחדשות של שייכות לריבונו של עולם. זה לא איזה דבר שקרה פעם, זה דבר שכל הזמן מתחדש, מחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. אז יש לנו כאן יציאת מצרים, יש לנו ארץ ישראל, וכן, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה על לימוד התורה, כל יום יהיו ביניך כחדשים. כל אחד ואחד צריך להרגיש התחדשות שכל יום הקדוש ברוך הוא נותן לו תורה מחדש. ההתחדשות של העולם, התחדשות של החיים, התחדשות של התורה. כל יום יהיו ביניך כחדשים. ולמה? מפני שבאמת התורה היא כל כך עליונה, היא כל כך אפשר תמיד להוסיף בה עוד ועוד. כי היא מתחילה מהמקור העליון הבלתי מושג. ואנחנו מבינים עוד, מבינים עוד, מעולים עוד, וכל יום אנחנו מתקדמים בחיבור שלנו למקורה של התורה. ולכן באמת זה לא רק להרגיש באופן מלאכותי, אלא באמת במציאות, כל יום יהיו ביניך כחדשים. אני רוצה להגיד עוד דבר, איזה תוספת מהזוהר פה בפרשה. חלק מהדברים אומר הזוהר, כל בריאה שבעולם היא נקראת בשם השם, כמו שאומר הפסוק, כל הנקרא בשמי, לכבודי, ברתיו, יצרתי ואף עשיתיו. כלומר, כל דבר בעולם בעצם יש בו הופעה של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז מתגלה כוח הבריאה של ריבונו של עולם. זה דברים כפשוטם. אבל יש במהות של כל בריאה כאילו שמו יתברך, שזה בעצם שורש הקיום של כל בריאה ובריאה. גם האדם, האדם כבר נאמר עליו, בצלם אלוקים עשה את האדם. האדם הוא כביכול צלם אלוקים. איך להבין את הדבר הזה? אנחנו לא מבינים בדיוק כפשוטו כמובן. אבל יש איזה צד של הופעה אלוקית, שמין צלם אלוקים שבאדם. הזוהר אפילו רוצה לומר שיש בה שמו של הקדוש ברוך הוא, אני אזכיר את הדבר הזה, אולי זה קצת נחשב לדבר של סוד, אבל רק ניגע. הוא אומר שמו, שם הקדוש ברוך הוא זה יו"ת קי וו"ת קי. אפשר לצייר את זה בציור של האדם, שהיו"ת זה הראש, הו"ת זה הגוף, והחמש אצבעות של יד אחת זה ההי, חמש אצבעות של יד השנייה זה עוד ה', אז יש לנו כאן יוד, יוד קי ואף קי. כאילו, איזו בחינה כזאת, כמו הציור של האותיות, יש להם משהו אולי שמרמז על הצורה של הבריאה של האדם. זה רמז. להגיד לנו שבעצם באדם יש איזו שייכות צלם אלוקי. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאות שיש, כביכול שמו נמצא שם, כדי שדרך זה יכירו מבשרי איך זה אלוקה, כדי שיכירו את ריבונו של עולם. אבל כמובן, כל ההשגות שאדם יכול להשיג על ידי הדמיון, אל מי תדמיוני וישווה, אי אפשר. אבל מצד שני כתוב תמונת השם יביט. זאת אומרת, יש כאן איזה צד אחד הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות להכיר אותו, מצד שני לזכור שכל מה שאנחנו משיגים זה אפס קצהו, אנחנו לא משיגים מבחינה מסוימת שום דבר. מצד אחד כן משיגים, מצד אחד גבוה השגה להכיר את ריבונו שלנו, זה גבוה מעל גבוה. הקדוש ברוך הוא ברא את בריאותיו, וכל הזמן קיומם של הבריאות תלוי בריבונו של עולם. אף על פי שכביכול יש הופעה אלוקית בתוך המציאות, אבל כל ההופעה הזאת היא כל הזמן המשך מאור השם. היום שיש לנו את החשמל, אנחנו יכולים לעשות איזה ציור טוב. הזוהר הביא ציור של מים, של מעיין, אבל אני חושב שאפשר, אנחנו יכולים להשתמש בציור הרוחני. הקדוש ברוך הוא מזרים זרם של חיים, זרם של קיום לכל העולם כולו. בשנייה אחת, פסיק את הזרם, שום דבר לא. שום דבר לא פועל, שום דבר לא עשוי, הכל מתבטל כלא היה. כל הזמן אתה מחיה את כולם. ריבונו שלם כל הזמן מחיה את הבריאות. לא שהוא ברא את העולמו והלך לנוח, ועכשיו נתן את עולמו למשרתים, ועכשיו הם מנהלים את, את העולם כמו שהאפיקורסים חושבים. ככה אומר בספר פרי הארץ, הוא אומר בתחילת הפרשה שלנו, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תלך לפרעה ותגיד לו, כי אני הכבדתי את ליבו. זאת אומרת, פרעה לא מכיר את השם שם הוויה, שהוא מנהל את עולמו. הוא מכיר שיש בורא עולם, אבל הוא חושב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ועכשיו הוא סידר טבע, והטבע פועל בעצמו. ואין הקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע. והמציאות היא כאילו ממשיכה כמו שהיא. וכשבא משה רבינו אל פרעה ואומר לו, יש בורא עולם, הוא יכול לשנות את הטבע, הוא לא מאמין. מי השם כי ישמע בקולו? הוא מכביד את ליבו. בתפיסת העולם שלו שאין, הנה אני עכשיו מכביד את ליבי. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לו, אני הכבדתי את ליבו. מה אתה חושב? אתה חושב שאתה פה מחליט? שהדבר נמסר כאן למציאות? גם הכבדת הלב זה אני עשיתי. תגיד לו את זה. הוא חושב, יש שליטה אלוקית שריבונו שלם שולט על עולמו. מעל הטבע. הוא סידר טבע, אבל יש מעל הטבע. וכשמאמינים אמונה מאוד מאוד גדולה, אז רואים שהטבע זה בעצם הבריאה הכי גדולה שמגלה את שם, את שהקדוש ברוך הוא יותר מכל הניסים והנפלאות. הניסים והנפלאות הם מאורעות חד פעמיים, הם מאורעות מאוד מרשימים, מאוד מיוחדים, מאוד מזעזעים, כי אנחנו רואים כאן איזה משהו ששולט על הטבע, אבל בעצם במבט עמוק לאנשים המאמינים, הגילוי של ההופעה האלוקית בטבע יותר גדולה מאשר ההופעה האלוקית בניסים. את הלימוד הזה מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. זה הלימוד שאנחנו לומדים, שריבונו של עולם, אלוקי עולם, ולראות גם שהטבע הוא בעצם הופעה אלוקית. אז חיברנו כאן את הדברים של פרי הארץ עם דברי הזוהר. נסיים פה, תן לנו שבוע טוב וכל טוב.